שלום וברכה, יום שלישי בשבוע, כ"ו באדר, בוחרים רמב״ם. אנחנו בוחרים ברמב״ם היומי, פרק ג' בהלכות ברכות. כבר עסקנו בענייני ברכת המזון, והיום אנחנו ממשיכים בחמשת מיני דגן, הגדרותיהם, ברכות שונות על חמשת מיני דגן. מה זה בכלל? מה קורה כאשר מתבשלים, כאשר נשתקים, כאשר הם תפילים, כאשר הם עיקר? והוא הפרק הלא ארוך שלפנינו, רמב״ם פרק ג', חמישה מינים הם. הרמב״ם כדרכו מתחיל בהגדרות: החיטים והשעורים והכוסמים ושיבולת שועל והשיפון. אלה חמשת המינים, והשיפון ממין הכוסמים ממין החיטים, ושיבולת שועל והשיפון ממין השעורים. הרי בתורה כתוב ארץ חיטה ושעורה. שאר חמשת מיני דגן לא מפורטים. וממילא אנחנו יודעים שיש את החמישה מינים האלה לשתי משפחות. הכוסמים הם ממין החיטים, ושיבולת השועל והשיפון הם ממין השעורים. לא רק את ההגדרה יש לנו, יש לזה גם הרבה נפקויות להלכה. אחת מהן למשל, לגבי מעשרות, הרי ידינו שלא מעשרים מימין על שאינו מינו. אני לא יכול לעשר תפוחים על תפוזים. ממילא הכוסמים הם מימין החיטים, אז אני כן יכול לעשר כוסמים על חיטים וחיטים על כוסמים, אבל אני לא יכול לעשר שיבולת שועל על חיטים או על כוסמים. וכך אותו דבר בהפוך לגבי שעורים. חמשת מינים האלו שהם שיבולים, כלומר שהם עדיין באדמתם בגידולם, נקראים תרועה בכל מקום. לאחר שדבשין אותן וזורין אותן, נקראים דגן. וכשתוכלים את אחד מהם ולשין את קמחו ואופין אותו, המעבר לקמח ומקמח לאפייה, ועכשיו אחרי שהוא אפוי, אז נקרא פת. והפת הנעשית מאחד מהם היא הנקראת פת בכל מקום ולא לוויה, כלומר ללא שם לוואי. פעם שמוזכרת פת, הכוונה היא לאחד מחמשת המינים, אחרת יש לו שם לוואי: פת אורז, פת דוחן וכדומה. האוכל פת חייב לברך לפניה: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. זה כל אחד מהדברים שעליהם דיברנו כאשר הוא פת ממש. ואנחנו מברכים על זה: המוציא לחם, ומודים לקדוש ברוך הוא שעשה שהלחם הזה נוצר מן הארץ ואנחנו יכולים לאכול אותו. חל דגן שלוק כמות שהוא. שלוק הכוונה היא מבושל. נחלקו ראשונים בהגדרת הבישול, האם הוא מבושל מאוד או דווקא מבושל קצת ללא תבלינים, מה ההגדרה לשלוק. אבל אכל דגן מבושל כמו שהוא, כלומר הגרגרים הם עדיין בשלימותם, בסדר? כמו שהוא, נראה עוד מעט כאשר הגרגרים לא בשלימותם, עוד מעט יהיה הלכה כזאת, אז הוא מבושל וגרגריו כמו שהוא, מברך לפניו בורא פרי האדמה, ולאחריו בורא נפשות רבות. לפניו בורא פרי האדמה, למה? כי פירות האדמה דרכם להיאכל כשהם מבושלים. לא אוכלים תפוח אדמה, בטטה לא מבושל. אז פירות האדמה נאכלים מבושלים, ולכן כיוון שזה נאכל מבושל, דרכו כדין פרי האדמה, זה דבר הצומח מהאדמה, לא מתייחסים אליו כאל פת. ולאחריו, כמו פירות האדמה, בורא נפשות רבות. אכל סתם קמח, הוא אוכל קמח. כמו שהוא, אין הדרך לאכול כך קמח. מברך לפניו שהכל, ולאחריו בורא נפשות רבות. תוספות חולקים אגב על השולחן ערוך לגבי דגן שלוק, והם דנים, ברור שלפניו לא צריך לברך המוציא, אבל השאלה אם אחריו לא צריך לברך ברכת על המחיה ולא בורא נפשות. ובזה תוספות חולקים וטוענים שצריך לברך מעין שלוש על דגן מבושל, כל אחד מחמש שתראה דגן שהוא מבושל פי שתי מותו. הרמב״ם והתוספות נחלקים, זו מחלוקת ראשונים. השולחן ערוך מביא את שתי הדעות ויש מדינים ממנו שהוא מחמיר לך שלא כשיטת הרמב״ם. הרמב״ם בשיטתו דגן מבושל, הרי הוא כפרי האדמה לכל דבר שהכל בהתחלה בורא נפשות בסוף. קמח של אחד מחמשת המינים. קמח. קמח הזה עכשיו קלהו וערבו במים או משאר משקים. שלנו עכשיו קמח טרוף, קמח קלוי באש, וערבו במים או משאר משקים. הוא מהקמח הזה עכשיו עושה בלילה. אם הבלילה הזאת היא עבה, אם היה עבה, כדי שיהיה ראוי לאכילה, ולאכילה הכוונה היא סמיך מספיק לאוכלו, או לפחות סמיכות שגם אם זה לא ביסים זה כמו המאכל ממש, ולעתו אכלו, ולרך עליו בתחילה בורא מיני מזונות, ככה אוכלים באכל דגן. אם היה רך כדי שיהיה ראוי לשתייה, זו בלילה בלילה מאוד. אני חלב התחילה של הכל, ולמצוא בורא נפשות רבות. למה? כי זה משקה. ודינו, ככל המשקים, אי זה משקה דגן, זה משקה. קמח של אחד מחמשת המינים שבשלו בקדירה. בין לבדו, בין שערבו עם דברים אחרים, ערבו עם דברים אחרים אנחנו מכירים, לבדו ביתה, כגון לביבות וכיוצא בהם, וכן הדגן שחלקו או קטשו ומשלו בגדירה. חלקו שבר את הגרגרים קטשו ואז משל אותו בגדירה, כגון הריפות וגרס הקרמל, דגנים תכונים כאלה, וכיוצא בהם גרוסים. כל זה הוא הנקרא מעשה קדירה, אלה עוגות. וכן כל תבשיל שערב בו אחד מחמשת המינים, בין קמח, בין פת, ערב, עוד מעט תבין מה זה נקרא העירוב הזה, בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות. מה זה נקרא ערב? הוא ערב חתיכות לחם בתוך התבשיל. ועכשיו יש לי תבשיל עם חתיכות לחם, אבל זה תבשיל. יש כאן אהוב גמור, ולכן מברך בורא מיני מזונות. ודברים אמורים ושהיה אותו המין חשוב אצלו, ולא היה תפילה. כלומר, אם הקמח או הפת ניתנו בתבשיל כעיקר, ולא כדבר תפל, לא כדבר משני. לפעמים הקמח והפת ניתנים באופן משני, אנחנו נראה מה זה נקרא משני, לדבק, כדי שזה יהיה מגובל טוב, כדי שזה יהיה ככה יתפוס את זה. פה זה ניתן כחלק מהמאכל, דבר עיקרי במאכל. אז כפי שאמרנו מברך עליו מתחילה בורא מיני מזונות, אבל אם היה אחד מחמשת המינים שערב תפילה, לא מברך אלא על העיקר, הוא פותר את התפילה. גם רושך, התפילה היא מחמשת מיני דגה, הוא מברך על העיקר, בורא פרי האדמה, שהכל, הוא פותר את התפילה שזה אחד וחמש מיני דגן, ועוד מעט הרמב"ם מביא את זה דוגמאות. וזה כלל בברכות לפני הדוגמאות. כל שהוא עיקר ואימו תפילה. זאת אומרת, כשאני אוכל שני מאכלים יחד, אחד מהם תפל לשני, כל שהוא עיקר ואימו תפילה, אחד מהמאכלים תפל ברור, הדין הוא מברך על העיקר ופותר את התפילה. בין שהייתה התפילה מעורבת עם העיקר, בין שלא הייתה מעורבת. לא משנה עכשיו איך התפילה מעורבת או לא מעורבת, אבל זה תפילה. אני מברך על העיקר ופותר את התפילה. מה זה נקרא תפילה מעורבת? ומה זה נקרא תפילה לא מעורבת עם העיקר? תנו לנו דוגמאות, ולרמב"ם הנה דוגמה לכל אחד. כיצד היא התפילה הכן מעורבת עם העיקר? לפת או קרום שבשלו, קרום מבושל, ואירב בו קמח של אחד מחמשת המילים כדי לדבקו. עכשיו ברור שהקמח הזה מחמשת המילים הוא תפילה, אני בוחן קרוב, רק הקמח מדביק אותו, הוא מעורב 100%. אינו מברך עליו בורא מיני מזונות, שהלפת לא מברך בורא מיני מזונות. למה? שהלפת הוא העיקר, וקמח זה תפילה, אבל יש פה קמח, גם יש פה כמות של קמח שאפשר לברך עליה, בכלל לא משנה, זה תפל הקרוב, שכל דבר שנערבין אותו כדי לדבק, או כדי ליתן ריח, או כדי לצבוע התמשיל, הרי זה תפילה לא, גם צריך לזכור מה העיקר. אבל אם עירב כדי ליתן טעם בתערובת, זה דבר אחר לגמרי אחר. כאן זה גם מה שקוראים בהפוך על הפוך. אם הוא עירב כדי ליתן טעם, כשאני מערב את התפילה הזו לדבק את הכרוב, אני לא רוצה טעם של הלחם בכרוב, אני זה הכרוב. אבל אם עירב כדי ליתן טעם בתערובת, לא לצבע ולא לצורה, ואז גם אם זה מיעוט, גם אם החמשת מיני דגן הם מיעוט, ויש כאן תמשיל שהוא רוב, אבל החמשת מיני דגן ניתנו כדי ליתן טעם, הרי הוא עיקר, לכך מיני דבש, שמבשלים אותם ונותנים בהם חלב חיטה כדי לדבק, ועושים מהם מיני מתיקה, עוגות דבש כאלה, עכשיו זה עוגה, זה ממתקים כאלה, הרי ברור שזה ממתקים, אינו מברך עליו בורא מיני מזונות, מפני שהדבש הוא העיקר. אז פה לא שייך לברך בורא מיני מזונות, כי הדבש הוא העיקר. כיצד התפילה שאינה מעורבת, כיצד התפילה שאינה מעורבת, הרי שצריך לאכול דג מליח. ואכל הפת אמו, הדבר הקודם שיצא לנו זה מין ממתקי דבש כאלה. זה עוגות דבר, זה לא עוגות הקלאסיות, שם העיקר זה החמשת מיני דגן. רק שמים דיבר, פה העיקר זה הדבש, העיקר הוא הממתק. לכן זה נקרא ממתקים, זה מיני נתיקה. יפה. עכשיו עוברים לדבר הפוך, כיצד התפילה שאינה מעורבת. הרי שצריך לאכול דג מליח. ואחר הפת אמו, כדי שלא ידיק המלח גרונו ושונו, זה מלוח מלוח. אז הוא שם פת, כדי שהמלח של הדג לא יהיה חריף או מלוח מדי, הוא לא יוכל לאכול אותו. טוב, מברך על המלח, הוא פותר את הפת, מפני שהפת פעילה לו, וכן כל כיוצא בבית. כאן זה לא מעורב, זה ממש אכל פת עם הדג, אבל הפת אומנם לא מעורב, אבל ברור לגמרי שהוא תפל, וזה רק כדי שאני אוכל לעמוד במליחות של הדג, אני מברך רק על הדג המליח, ולא על הפת. הלאה, הפת שפתת אותה פיתים. הפת שפתת אותה פיתים, ובישלה מכדי רע. עכשיו מדברים על פת, שבתור פת לא מברכים עליה ברכת המוציא. למה לא מברכים על ברכת המוציא? כי נשתנתה צורתה בדבר כזה או בדבר אחר, מיד נראית שתי הלכות הקרובות. הנה הדוגמה הראשונה, הפת שפתת אותה פיתים, גורר אותה, היא חתיכות חתיכות, ובשלה בקדירה או לשה, לשותה במרק. אם יש בפיתים כדאי, כלומר הפיתים עדיין נותרו גדולים, ולא נשתנתה צורתה, כלומר בישול לא הפך את זה לאיזה בלנדר כזה, מברך עליה בתחילה המוציא, כי יש שם לחם על החתיכות האלה. ואם אין בהן כדאית, או שעברה צורת הפת בבישול, מברך עליה בתחילה בורי מיני מזונות. כי זה כמו מעשה קדרה, שאני עשיתי פה מעשה קדרה, תפשיל קדרה, זה עוגה כזו, זה מחה כזה, זה מעשה קדרה. לגבי החלק הראשון, אם הוא ממשל תיאורים ועוד רואים בהם כזית, אז האם הוא מברך המוציא או לא מברך המוציא, הרמב״ם אמר לנו שמברך בזה המוציא בברירות, יש באחרונים על זה דיונים, אם בשלם, אם הפעם עדיף לעשות כך או עדיף לעשות כך, והמשנה ברורה אומר שבמקרים כאלה תמיד עדיף אם אפשר בגלל הספיקות לאכול את זה בתוך סעודה. הסעודה מתחילה בפת שהיא ודאי המוציא, ובמקומות שיש לו ספק זה ודאי פותר את העניין כולו. עוד דוגמה לפת שהיא פת על פי הקריטריונים המדעיים שלה, ובכל זאת לא מברכים עליה המוציא. עיסה שנאפת בקרקע, כלומר בקרקע הכוונה היא בתוך בור אדמה, כמו שהערביים שוכני מדברות חופים, הועיל ואין עליה צורת פת, מברך עליה בתחילה בורי מיני מזונות, כי זה לא נראה בכלל כמו לחם, אז מברכים על זה כמו כל מאכל העשוי מדגן, אבל הוא לא לחם. למרות שזה היה פת דגן רגילה, היו מברכים על זה, אבל זה מאכל שעשוי מדגן כי זה נראה כך. ואם קבע סעודתו עליה, אבל אם את המאפה הזה הוא אוכל בתור לחם ממש, ולא בתור מזונות, מברך המוציא לחם מן הארץ. וכן עיסה של לשב בדבש או בשמן או בחלב, שנקרא חמניות מתוקות כאלה, או שערב בה מיני תבלין ואפיה, אפה אותה, אפאה. היא הנקראת פת הבאה בכיסנים. היא הנקראת פת הבאה בכיסנים. המושג פת הבאה בכיסנים יש לו שני פירושים. זה מושג שמופיע בחז"ל ויש לו שני פירושים. השולחן ערוך מביא כמה פירושים לעניין. לפי דברי הרמב״ם יוצא שמדובר בלחמנייה מתוקה עיסה שנילושה בדבש, בסדר? או בשמן, ויש שפשוט מסבירים את זה כאילו זה הכינוח סעודה. זה פת הבא בכיסנים. להגדרה של פת הבא בכיסנים יש עוד שני פירושים. אחד אומר שזה פת העשויה כמו כיסים שממולאים בדבש ושאר מאכלים. הפירוש השני שזה פת שעושים אותה בצורה כזאת שכוססים אותה, כמו בייגלח. כיסים מלשון לקסות, או מלשון כיסים, או שזה בא בסיום, וזה בא בכיסנים, זה בא בכיסוי, זה בא בסוף. אז בעצם כל הדברים האלה כולם הם פירושים למושג פת הבא בכיסנים, וההלכה היא, כך אומר השולחן ערוך, כדברי כל הפירושים האלה, שהדין של פת הבא בכיסנים הוא לא כמו פת להמוציא, אלא פת שמברך עליה בורי מיני מזונות. ואם קבע סעודתו עליה על פת הבא בכיסנים, הדין הוא שמברך המוציא. עד כאן לגבי פת, ובהלכות האחרונות עסקנו בפת שלא מברכים עליה המוציא. בהלכה יוד אנחנו עוברים למקרה מיוחד, אנחנו ערב פסח, אורז, האורז המפורסם, האם הוא חמשת מיני דגן או לא. אורז שבישלו, או שעשה ממנו פת, בתחילה מברך עליו בורי מיני מזונות. ולבסוף בורא נפשות רבות, בלבד שלא יהיה מעורב עם דבר אחר, אלא אורז לבדו. אבל פת אורז או פת של דוחן, אבל פת דוחן סליחה, או פת של שאר מיני קטניות, מתחילה מברך שהכל, ולבסוף בורא נפשות רבות. נחזיר את זה מעט. האורז הזה דומה לדגן מהרבה בחינות. הוא לא אחד מחמש מיני דגן. לכן יש עניין לדון אותו כמעשה קדירה, אבל הוא לא נחשב לחם, אין בו חשיבות של לחם. אני עשיתי אורז, זה לא יהיה ללחם. לכן הכלל הוא שעל אורז מברכים בהתחלה מזונות ובסוף נפשות, והסימן הידוע, אמן, אורז, מזונות, נפשות. וזה עניינו של האורז הרגיל. כמובן שאם מדובר, כמו שבסיפה כתוב, לא באורז לבדו, אלא בפת דוחן, כלומר זה מין קטנית שזה כמו האורז. וכל אלה שהם לא אורז, רק יש להם איזה מין שם כבוד של אורז, אלה דינם שמברכים עליהם שהכל לגמרי, בסדר? דינם שמברכים עליהם שהכל לגמרי, ובסוף מברכים עליהם בורא נפשות. עד כאן החלק הזה. וההלכות החותמות, הסיום של הפרק עוסק בברכות שצריך לברך אחרי אכילת חמשת מיני דגה. כל שמברכים עליו בתחילה מוציא לכם מן הארץ, מברכים לאחריו בסוף ברכת המזון כסדרה. ארבע ברכות. ואלה ארבע ברכות שלמדנו אותם כבר בפרק ב', ברכת הזן, ברכת הארץ, ברכת ירושלים וברכת הצום והמתים. כל שמברכים עליו בתחילה בורא מיני מזונות, מברכים לאחריו בסוף ברכה אחת, מעין שלוש, שזה ברכת על המחיה, והיא ברכה מקוצרת, היא כוללת את כל העניינים שבברכת המזון. וזה כלל אצלנו מה שהרמב״ם לא מביא פה, הוא יביא אחר כך בהלכות שלפנינו, במקרה שלנו עוד בפרק הזה, ובמקרים אחרים בסדר התפילות בסוף. במה דברים אמורים, מה שאמרנו עכשיו לדברי המוציא ולגבי בורא מיני מזונות שאכל מכזית ומעל, אבל אז זה שיעור אכילה מינימום כזית, אבל האוכל פחות מכזית, אנחנו אומרים עכשיו על אחרי בין מן הפת בין משאר אוכלים, השוטה פחות מרביעית זה גדר שתייה בכל מקום, והשוטה פחות מרביעית בין מן היין ומשאר משקיעים, מברך בתחילה ברכה ראויה לאותו עמים מזונות, גפן, שהכל, ולבסוף אינו מברך כלל אם אכל פחות מרביעית. לכן במקרים האלה זה בטרף כדי שתפק ממשיך, תוכל עוד קצת לברך את הברכה הנכונה לברך בסוף. זוהי ברכה אחת שמעין שלוש, וכאן הנוסח של הרמב״ם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם על המחייה ועל הכלכלה. מחייה, מה שאיתו חיים, וזה חמשת מיני דגן, דברים שמחיים. כלכלה, זה מה שאיתו נידונים. והארץ חמדה טובה וחומה שרצית וימצאת לארצנו, את אבותינו, רחם השם אלוקינו על ירושלים ירח והציון משכן כבודה. ועלינו לתוכה וסמנכנו בבניינה, ונברך לך עליה בקדושה ובתהורה. ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה. שבת וימים טובים, אומר בברכה זו בכללה, מעין קדושת היום, כדרך שמזכיר בברכת המזון. עד כאן בעניין הגדרת חמשת מיני דגן, הברכות שלפני והברכות שאחרי, בכל מיני מציאויות בחמשת מיני דגן. ובעזרת השם מחר בפרק הבא אנחנו נכנסים לגבי המושג של קביעות סעודה, קביעות סעודה לגבי ברכת המזון וקביעות סעודה לעניין ברכות. בשורות טובות, יום טוב, ובעזרת השם ישועות ונחמות לנו ולכל ישראל.